נקודה כוללת שנקודה אחת נתחיל בה ונעבור ממנה לדברים נוספים. אצל ילדים, תמיד הילדים בסוף אומרים מי אשם, הוא אשם, אני התחלתי, הוא התחיל, זה מחשבות של ילדים. בין בעל ואישה, אם הבעל יחשוב שאשתו אשמה והוא יהיה צודק, א', יכול להיות שהוא יהיה צודק, או האישה תחשוב בעלי אשם ויכול להיות שהיא תהיה צודקת, ויכול להיות ששניהם גם צודקים שהוא אשם. אלא מה? זו שאלה לא רלוונטית. זה נושא לא רלוונטי, וזו שאלה לא רלוונטית. השאלה זה לא מי אשם. מי אשם? טוב, אז עכשיו, בגלל שאת אשמה, אז את לא תאכלי איתי ארוחת ערב. או, מה זה אשם? שאלה כוללת. אתה רוצה לחיות עם אשתך? או שאתה לא רוצה לחיות איתה? את רוצה לחיות עם בעלך? או את לא רוצה לחיות עם בעלך? זאת השאלה. אם את רוצה לחיות עם בעלך, אז מה אכפת לך שהוא אשם? תחליטי שאת רוצה לחיות איתו. אז תחי עם זה שהוא אשם, והוא עושה כל מיני. אם אתה רוצה לחיות עם אשתך, אז מה אכפת לך שהיא אשמה? כלומר, זה לא שאלה רלוונטית. השאלה תמיד הרלוונטית בחיים. ויש, דיברנו על מתחים ומריבות יש עליות, יש ירידות. רק שיקור, העולם דומה עליו כמישור, שנאמר ייתן מכוס עינו, יתהלך במישרים. מישרים, העולם, עולם עם הרבה עליות והרבה ירידות. השאלה מי השם, אני חוזר, היא לא רלוונטית. השאלה היא גם איך לפתור, איך להתקדם, ואיך לגרום שזה לא יקרה עוד פעם. או אם יקרה שוב, אז נעשה צעדים ונתקדם, נפתור את הבעיה. זאת שאלה רלוונטית. איך גורם לך שזה לא יקרה עוד פעם? אז זה נוגע למתח, זה נוגע למריבות, זה נוגע שכמובן כל מתח מתחיל מציפיות, לא נחזור על הסולם היורד, כל מתח מתחיל מציפיות כתוצאה מזה, זה תרומת ומתח והכל. ואיך לגרום באמת שלא יהיו את הכלים? צריך לקחת דוגמה. יודע על כסף. יש כמה מוקדים בבית, במשפחה. אחד המוקדים זה כסף. אז אם משפחה, ברוך השם, יש להם שפע, כל טוב, הבעל, עורך דין, רופא שיניים, או קבלן, או נדלניסט מוצלח, יש עורכי דין שאין להם כסף, יש קבלנים בלי כסף, יש רופא שיניים בלי כסף, מכל דבר יש הרבה בלי כסף. אבל אם הוא, כן, הוא, ברוך השם, עושה עסקים מוצלחים, יש לו רווחים, יש לו זה, ו... אשתי היקרה, כמה את רוצה לבזבוזים כל חודש? את רוצה 5,000 שח לבזבוזים כל חודש? כל חודש יש לך? אני אעשה לך, פותח לך חשבון, העברה בנקאית, כל חודש 5,000 שח, תעשי זה מה שאת רוצה. מה שאת רוצה. יש דבר כזה? כן, יש דבר כזה. הבעל בעצם מנסה, למה? כי יש מריבות על הכסף. למה הוצאת, למה הוצאת, למה פה, למה שם, למה... אז מריבות, כסף זה מוקד. הואיל ואנחנו בדרך כלל, בוא נגיד, האזור שלנו זה לא משפחות שהבעל יכול להגיד כל חודש, את רוצה, קחי 10,000 כל חודש, תעשי לבזבוזים זה מה שאת רוצה. העיקר תעזבי אותי. זהו, תני לי לחיות, אל ת... אני עוד פעם חוזר, יש בהחלט, יש דברים כאלה. אבל כסף הוא מוקד לקושי. מדוע? אני חוזר על סיפור שסיפר אותו מרן הרב הראשי, שליטה, סיפר על אבא שלו, על מרן זצ"ל שליט"א, זצ"ל, לא שליט"א, זצ"ל, זצ"ל שליט"א יש רק אחד, זה שהוא גם זצ"ל וגם שליט"א, אבל, אבל הוא סיפר שאבא שלו, הרב עובדיה זצ"ל, היה מאוד מאוד אוהב ספרים. והיה קונה, לא מבזל, מוציא הרבה מאוד כסף על ספרים. ואשתו, זה היה כאב לה שמוציא כל הרבה כסף. אז הוא היה קונה כמה ספרים. לפני שהוא נכנס הביתה, היה קורא לילדים. והילדים היו הולכים עם חליפה או זה. אז כל ילד הוא היה נותן מתחת לחליפה להכניס ספר, ושכנס ישר לחדר הספרים ויניח את הספר. הרי אשתו לא הכירה את הספרים. בחדר הספרים שלו גם, הסיפורה שלה הייתה ענקית, באמת. הייתי פעם או פעמיים, הייתי זו בספרייה. בספרייה, אלפי, עשרות אלפי ספרים היו לו בספרייה. זאת אומרת, כל ספר שהוא מצטט, הוא מצטט אלפי, יותר מאלפי ספרים, הוא מצטט, היה לו בספרייה, והוא אמר, הזיכרון שלו, אין מילים, הזיכרון פנומנלי ממש, היה מצלם ספר. הפלא גדול. אבל הוא היה מזמין את הילדים, כל ילד היה נותן לו ספר, והוא היה נכנס בגלל זה, נכנס הביתה בלי להראות, והוא היה קודם כל לחדר של זה, שם את הספר ויוצא. סיפור חינוכי או לא חינוכי, תשפטו אתם. אבל זה מה שהוא סיפר ככה על ההנהגה, על אהבת הספרים של האבא, על אבא שלום. בכל אופן, מריבות, למה? בעל קנה איזה סט ספרים, בעל קנה איזה פלאפון, כמה על הפלאפון, אני ממש צריך אותו. עלה זול, לא יקר, 4,500 שקל, אבל השגתי משהו ממש בזול. תראה, בשוק זה עולה 7,000-8,000 המכשיר הזה, ואני השגתי אותו. אז אני מתחננת לקנות חולצה. לך, כי כבר יש לי כמה חורים בחולצות שלי, ואתה קונה לעצמך פלאפון, תראי, זה הכרח. אני מציג אולי מצג, הוא לא מצג שווא, המצג קיים על בעיות, אבל כסף הוא מוקד. אתה אשם שאתה מבזבז את הכסף, אין לי כסף. לא, את אשמה שאת לא עובדת. כן? את אשמה, תרצי לעבוד, מה את עושה כל היום בבית? אפשר לחשוב כבר, מה יש לעשות בבית? נראה אותך, תישאר. יומיים בבית, תצא מהעצבים, מהמרד, מהכל, כן? תתאפס כבר על קירות מרוב זה. עכשיו אנשים, עכשיו הגיעה משפחתנו מסדרות, הגיעה לפה, אחרי יומיים בממד, אמרו די, לא יכולים כבר יותר, כמובן כשהבעל במודיעין, אז הוא לא נמצא בכלל, לא מגיע. אז קלתנו, עם כל ילדיהם, הגיעו ליום נופש, בינתיים ליום. סדרים שישארו יותר, אבל ליום נופש. אז כשנמצאים בבית, הם מטפסים על קירות, אין מה לעשות, כן? אז הבעל מאשים את אשתו, את אשמה שאין לך כסף, זה, תעבדי על הכסף, היא מאשימה אותו בבזבוזים. זו דוגמה לשאלה באמת, מי אשם או מי לא אשם. לא יודעים לגעת בנושא הזה של רגישות של אישה כלפי נשים אחרות, אבל זה נושא בפני עצמו, רגישות של אישה כלפי נשים אחרות, נושא עצמאי. אבל שוב, השאלה מי השם עם הילדים, למשל, בחינוך הילדים. זה שאלות כבדות, מי השם. את השמה, כי את לא אומרת להם לא, ואת לא זה, ונותנת להם לעלות על הראש, ונותנת להם לקשקש על הקירות, ונותנת להם זה. מה זה? תעשי פה משטר, כן? תבוא אתה יום אחד, תעשה משטר, לא את השמה. השמה בחינוך זה קלאסי. ושוב, נראה אותו שהוא המחנך הדגול. כן? לא מזמן, חייב לספר סיפור, התקשר, נוגע לחינוך ילדים, אבל לא לזוגיות, אבל אשתי מלווה איזושהי משפחה עם ילד כוח ככה, כמה שנכפיל בכפולות ובשלשות ובזה, הוא עוד יותר כוח, הילד הזה. טיפוסי, שצריך לדעת לנטרל אותו, כשההורים כל הזמן שוגים נוח ב-17 שגיאות, עושים כל הזמן. אז הפעם התקשר כבר הסבא. הוא אמר שלפי דעתו, מאחר ואשתי היא מנחה את ביתו, אז לפי דעתו צריך להגיד לילד, שאם הוא לא עושה כך וככה, שהוא חייב למצוא לעצמו מקום אחר, הוא לא יכול לגור בבית. אז אשתי שאלה את הסבא, ואם הוא יגיד שהוא לא, הוא לא מוכן, כן? אז מה תעשה? הוא לא מוכן לגור בבית? הוא לא יכול לגור בבית. אז מה תעשה איתו? הוא לא יגיד. כן? אתה רוצה לנסות? תנסה. אם אתה חושב שזו שיטה, תנסה. ילד בריבוע יגיד שהוא לא יעשה. אם לא תעשה ככה וכך, אתה לא תהיה בבית. אני לא עושה. מה אתה חושב שאני לא עושה? ונראה אותך מגרש אותי מהבית. אז זה אחד מהדברים שבחינוך ילדים, לא לאיים בדבר שלא, אינך יכול לבצע אותו. אבל זה נוגע לחינוך ילדים. אבל עוד שנייה, האשמה זה, למה הבית נראה הפוך? את אשמה, את צריכה לעבוד יותר. מה זה, את מדברת עם החברות שלך, עם הזה? מה? כן להסיק את הילד. בקיצור, בחינוך זה קר נרחב לאתה אשם, את אשמה. אז אמרתי, אין אשם. מחליטים, רוצים לחיות יחד, בואי נמצא את הדרך איך לחיות יחד, כן. כן, מה אתה אומר?
מה שפוגש יותר בגיוני שגם חדוש פרפרים, אני בגלל הצבא, אז אני כאילו מתנהל, לא יודעת נרבה, הרבה בנים מתנהלים לזריזות הרבה יותר מבנות, גם אישה עד שעיקר מטפרת, אומרים שיוצאים בחמש, תמיד זה יהיה 5:30, וגם אם אני לא אגיד מילה, היא תראה בעיניים כאילו שיודעת, ואז כאילו גם בלי להאשים זה, שהוא תמיד
סך כזה. ופה דמומה, זה אתה... נו, עכשיו, לאיזה מושג הגענו? מה? ביקורת, יפה. בסדר, נו, אז זה סולם יורד. ביקורת, סולם יורד. ביקורת היא בלב, זה מה שאני אומר. הביקורת לא צריך... לא להגיד אותה, אתה לא אומר אותה, אתה צועק אותה, גם אם אתה לא אומר, אתה צועק את הביקורת. אבל צריך לנטרל את הביקורת, שלא תהיה ביקורת. לנטרל את הציפיות, כדי שלא יתפתח, כדי שלא... הביקורת באה כתוצאה מציפיות. אם יש ציפיות, אז נולדת ביקורת. אם מנטרלים את הציפיות, אז אין ביקורת. כמו ששוב, אני חוזר לילדים, ילד קטן, הוא פתאום התעורר בלילה, אישה מחליפה לו טיטול, מניקה אותו, משכיבה אותו לישון, ואז פתאום עוד פעם רעש מוכר, והיינו חייבים להחליף לו עוד פעם. מותק שלי, אני כבר חצי שעה ערה, החלפתי לך, החלתי אותך, עכשיו אתה עוד פעם מלכלך, למה אתה עושה לי דברים כאלה? אבל טוב. זה יש ביקורת, מקבל 1,000 נשיקות, מחליפה לו ועוד פעם משכבת זה, והולכת לישון עוד יותר עייפה מה שהייתה קודם. כי אין ציפיות, אין ציפיות, אז אין ביקורת. אז לילד קטן, אין ציפיות מילד קטן, מה אתה רוצה, מה את רוצה ממנו? הוא ילד, הוא תינוק, כן? אז זה דוגמה לנטרול הביקורת על ידי נטרול הציפיות, שבעצם את זה צריך לנטרל, ואז... כן. אותו דבר, לכן, אז נכון, למה הגענו, ניקח את הדוגמה שאתה אומר, למה הגענו מאוחר לחתונה? כי את לא היית מוכנה בזמן. את אשמה שהגענו מאוחר לחתונה. למה הפסדנו את הרכבת, את האוטובוס, את המונית שחיכתה לנו פה, הדבוש והמונית נסעה? הייתה לנו הזדמנות נסעה מונית. אתה אשם, את אשמה, אתה אשם, כמה זמן אתה אוכל? אני אכלתי 5 דקות. אתה כבר חצי שעה אתה אוכל ולא... מסיים את האוכל, תגמור כבר לאכול, אז נוכל לצאת, אבל... אז אפשר... בקיצור, יש 1,000 צורות של האשמות. כן, מאוד. זה החינוך שלנו, זה הגלגלי שיניים שלנו. אמרתי, זה לא שאין לנו ציפיות. לא עליך הלכה לגמור, ולא אתה בן חורין, להיבטל ממנה. יש ציפיות, אבל זה לא מותנה. כך הגדרנו. הגדרנו, לא הגדרנו. יש ציפיות, אבל היחס שלי לאשתי לא מותנה במימוש הציפיות.
אני יודע מה שאתה שאלה, אבל ברגע שיש ציפיות, אז
היא רואה
בעיניים שלי את הביקורת, גם אם אני לא מעוברת לבקר, גם אם יש ציפיות בעיניים,
אין, אל, את תנטרל את הציפיות. שום דבר, הציפיות, יש תמיד ציפייה. יש ציפייה שאנחנו נגמור את הפרק ולא הספקנו לגמור. יש ציפייה שנספיק להתכונן לכבוד שבת ב-12 בצהריים, כבר הכל יהיה מוכן, ולא הספקנו לגמור. למה? מכל מיני סיבות. יש ציפיות, אבל לא מותנה בציפיות. החיים שלנו לא מותנים במימוש הציפיות. ואז אין ביקורת, הציפיות לא מוריד לביקורת. ומי שרואה בעיניים, זה אבוד, על זה אנחנו מדברים, לא על צעקות כתוצאה מציפיות הביקורת. השקט כתוצאה מביקורת הוא הרבה יותר דוקרני מאשר הצעקות. תצעק עליי כבר, תצעקי עליי כבר, אבל אל תעמדי ותסתכלי עליי בעיניים מזרות אימה וכעס נוראי של איזה, כן. הציפיות והביקורת השקטה, הם הרבה יותר קשים, קשות מהביקורת הגלויה. אבל עוד פעם, גם, אתה השם, את השמה, אתה השם, וזה נכון, בדברים כאלה זה מאוד מאוד מעשי.
שאלה, אנחנו רואים, זה התחתנו, וזה המצב שלנו, גילינו שעכשיו, לא יודע, נגיד אשתי ברם, אני יותר מקבל את זה,
נכון.
ועכשיו, לכל דבר אני מגיע ברחוב, אני לא קורא את זה.
ממש, לגמרי, טוב לי, אני מראש מחליט. לא, זה, אתם יודעים שההחלטה...
בשביל הבית...
סיפרתי לכם לא פעם, שלפעמים ילדים נמצאים, שותים שוקו, ונשאר, הוא מנה חלב. חלב, קצת שוקו פה, קצת שוקו פה. אני, ככה מחלה של גברים, לא כולם, אבל שמעתי מכמה אנשים שזה מחלה, אומרים לאסוף שאריות ולשתות. אני שותה כוס קפה, לוקח את הכוס שוקו מהחלב, ושם בקפה. כולם, מה? שוקו עם קפה? אז אני מגדיר תמיד, תלוי בציפיות. הציפיות שלך זה לשתות קפה עם חלב. הציפייה שלי עכשיו זה לשתות קפה עם שוקו. זה הציפייה. אז הנה קיבלתי קפה עם שוקו. הציפייה שלי התמלאה במילואה, כל משאלת ליבי, קפה עם שוקו. כי זה מה שרציתי, אני כל הזמן משתוקק לשתות קפה עם שוקו.
אבל ודאי שאני רוצה לתת בזמן, לא? ואני יכול לצפות את זה משני, בסוף העבר
תלוי. לצאת בזמן, לחזור בזמן, זה ללכת לחתונה. מתי לצאת מהחתונה? אז אני אומר, מה בבית? נכון, היו לפעמים. אני כמובן יותר מהר לצאת, לא כמו החתונות שאני מסדר קידושין, שאתמול מאוד מאוד מיירתי, סביבו לפני חדר הייחוד, כבר החתונה התארכה הרבה בגלל נסיבות שלא היו תלויות בי, אבל... אז יצאתי, הנחתי לעדים שלנו, נו, הייתם עדים, 4 דקות הייתם, אתם מכירים את הכלל של 4 דקות או לא? מה? לא לעשות ייחוד הלכתי בכלל, אז זה עוד יותר טוב. בסדר, מצוין. אז אני בורר מיד, חתונה של ידידים או של משהו, זה להיות חצי שעה, להיות זה, וללכת. ואשתי רוצה יותר לפטפט, לשחק, אז היא לשחק. היא נפגשת עם חברות, עם זה, נשארת יותר. היו מתחים, אני מספר, היו מתחים על זה. החלטנו, או שהחלטנו שעה מסוימת, שעה. החלטנו, הגענו ב7 עד 8:30. 8:30 אנחנו פחות יותר יוצאים. 8:30 עד 29, פער, בסדר. ואז אין ציפיות, כל אחד יודע בדיוק מה שאני מצפה. ויש חתונות שאשתי אומרת לי מראש, אני נועלת את האולם. אל תצפה אחרת. אני נועלת את האולם. אתה רוצה ללך לבית כנסת, שב תלמד, תזה, אני אתקשר איתך כשאני נעלתי את האולם. כשהאולם יהיה ריק, אני יוצאת החונה. מדוע? כי זה חתונה של וכו'. נפטרה בעיה. אני מביא לעצמי חומר, הולך באמת למקום שקט, יושב, לומד, טלפון מאשתי, זהו, סיימנו, בואי ניסע. אז נטרול הציפיות. נטרול הציפיות על ידי הסכמה מראש גם, הסכמה מראש. תאום ציפיות. תאום ציפיות זה דבר חשוב מאוד. לא מוכתב, זה
יותר מבטא. וגם
למה להיות בצד המבטא? זה לריב הפוך, מצוין. זה ים כנרת, מריבה הפוכה. אתם יודעים למה אני מתכוון? לא מזמן, היה לנו דוגמה מעשית ממש לזה, ואז מישהו, טוב, לא זאת אומרת מה זה היה, אבל אמרנו, הנה, אלה רבים הפוך, מצוין. זה אחד מהסיפורים, נכון, זה היה בעבר, היום... היום אין ילדים קטנים בבית הזה כבר לא מעשי, זה סיפור הזה, אבל זה דוגמה למריבות הפוכות. כלומר, בואו נקבע, אני צריך להיות שלם עם מה שהוחלט. למשל, נסיעות לשבתות, או שירות באירוע, בחתונה או באירוע אחר, או קניות, כמה קניות, כמה נמד יוצאים לקניות. ואלון מורה, אין הרבה קניות, אנחנו באמת מרכזים, לפעמים בין הזמנים, מרכזים יום שלם, לדברים שחודשים, אנחנו אומרים, בסדר, כשנגיע, נגיע. יש קניות שאנחנו שנינו צריכים להחליט עליהן. אני צריך להחליט, למשל, על החוזק, על הטיב של משהו, והיא צריכה להחליט על הצבע. אז אני לא יכול לבחור צבע, והיא לא יכולה לבחור חוזק. איזה טיב. אז כל אחד, אנחנו צריכים את שנינו לדבר הזה. אז זה קורה פעם, ויכולת יותר פעם בחצי שנה, שאנחנו... יכולים ללכת. אז יש יום שלם. כמה כסף להוציא? האם לקנות גם את זה וגם את זה? מראש, מסדרים באמת תוכנית, תוכנית עבודה, ממקום למקום, עושים רשימה ויוצאים ומסדר. לנטרל את הציפיות השונות שיש לכל אחד ולכל אחד. לפעמים באמת גם, כשאני יודע שלאשתי משהו מאוד מאוד חשוב, אז אני יותר לארג' והיא יודעת שלי משהו מאוד חשוב. אז היא מתחשבת. לי אין, אני אתן דוגמה מאוד מעשית. לבוא, להיות פה שבת בישיבה. שבת בישיבה. אני, אין יום, אין לילה. ברוך השם, הרבה עבודה, שיעורים וזה, ובשיחות ותפילות והכל. בעצם, לאשתי כמעט ואין מה לעשות כאן. בסדר, יש לנו בת מתוקה ונכדות מתוקות שזה הולכים אליהם, אז בסעודה שלישית היא מתארחת שם. אבל לרוב אין פה נשים בגיל שלה כבר, אין בו... היא לא נותנת שיעור לנשים בשבת שאנחנו בזה, כי הנשים עסוקות, אין זמן. היא באה והיא בסדר, היא מנצלת את הזמן לקרוא, ללמוד, לנוח יותר באמת, דברים שאין זמן. אבל היא באה בשבילי. וזה נושא שצריך להבין אותו. נושא שצריך להבין, כמו אברכים, שהאישה נמצאת יום שלם לבד. אברך יוצא מהבית, יוצא בבוקר, קם הבוקר, כל אחד והבוקר שלו, בבוקר בבוקר, או ניתן בוקר בבוקר, אחד זה, לא משנה, אחד זה 8, אחד 9, ואחד גם 11, זה עדיין בוקר, הוא יוצא מהבית, לא חשוב מתי. אבל רוב הזמן זה שעות שאישה נמצאת לבד. הוא נמצא בחברה עם איזה, עם בית מדרש, עם עליות, ירידות, עם זה, כל הזמן הוא נמצא בתעסוקה. היא אין לה מה לעשות. אז אם היא לומדת, אז יש שיעורים קצת, יש זה, כן? אם עדיין לא התחילו הלימודים, אישה משועממת מאוד בבית. צריך להתחשב בזה. אז מה לעשות? אז יש נשים שמרים מאוד אלפון, תבוא, די, נמאס לי לחכות, אני... עכשיו תבוא, עכשיו, עכשיו תזור, אני עם חברותה, עכשיו תזור, תבוא, תבוא, זה. עוד פעם, זה ויכוחים, ציפיות, עוד פעם. תאומי ציפיות, תאומי ציפיות לעשות אחד עם השני. ובאמת מראש, למה נבנתה קבוצה, בעצם יש לנו פה קבוצת תמיכה של נשים צעירות. מכירים את הקבוצת תמיכה הזאת של... חלק מהאנשים השבוע, לפני שבוע נתתי להם שיחה על מים, שאלות, שוט, שאלות. זה קבוצת תמיכה, שעות האברכים. שזו תביעה שעלתה מן השטח. עלתה מן השטח. בעלי יושב כל היום בישיבה, אין לי מושג מה קורה בישיבה. אני לא מתחברת עם האידיאולוגיה של הישיבה, לא יודעת מהי האידיאולוגיה של הישיבה. בעלי רק הוא שבע רצון, הוא טוב לו, אבל מה איתי? אז בנינו, הישיבה הבינה שצריכה להשקיע. בדבר הזה להשקיע, השקעה כלכלית, לא מי יודע מה, אבל השקעה, כחלק מהעניין של הישיבה, לחזק, לתת מעגל תמיכה לנשות האברכים, שזה נושא רגיש וזה, ונשים התרעמו למה הן לא באות לפעילויות, והחלטה משותפת, בהתייעצות, הייתי בהחלט, אני מלווה את הקבוצה הזאת, בהתייעצות, לא לפתוח את הקבוצה לנשים בוגרות יותר, או לנשים שבעליהם היו אברכים, אבל עכשיו הם לא אברכים, כי זה תמיכה לאברכיות. אז מי שבעלה היה זו, אבל עוד חודש חודשיים היא עוד תהיה, שלושה חודשי הסתגלות, מה שנקרא, אבל אחר כך באמת תעזוב את הקבוצה, כי זה קבוצה לנשות אברכים. אבל זה נושא של קושי, הבדלי ציפיות בין אחד לשני. אני חוזר פה לציפיות, אבל בעצם זה באמת הזה, האשם או לא האשם. בית הפוך. עכשיו אני לוקח מקרה קיצוני ביותר, שאני אמרתי לאישה לעזוב את הבית. האישה עובדת, הבעל כוללניק, יש כבר שישה או שבעה ילדים. והבנות, יש בנות 15, 16, אבל רק האישה עובדת בבית. הבנות לא נוקפות אצבע, לא נוקפות אצבע, זה לא שוטפות כלים, לא מבשלות, לא מנקות, לא שום דבר. יש לו מסתכלות במחשב, זה בכל. והאישה, כמו עבד נרצע, צריכה לעשות הכל. וכשהיא אומרת להם זה, אז הבעל, בעיני הבנות, אומר, בנות לא צריכות לעבוד, את צריכה לגמור את כל העבודות לבד. את, שזה מזעזע כמובן, שבפני הבנות, מה יעשה הבן שלא יחטא? אמרתי לה, יש לך איפה להיות שבועיים? ניסינו לחפש, בסוף היא לא מצאה, אבל... אם יש לך יפה להיות שבועיים, קחי כמה ילדים קטנים יש לך, בני 3, 5, 6, תקרי שלושת הילדים הקטנים איתך, ותצאי לשבועיים לא תהיה בבית. שהבעל, עם הילדים, שלושה ילדים גדולים, שיסתדרו, לא יראה מי שיכין אוכל, לא יהיה מי שישטוף כלים, לא יהיה מי שיעשה כביסות, לא יהיה מי שיכין שבת, לא יהיה אף אחד. ואז יתחילו להאריך, ויזעקו זעקה גדולה, ואז תחזרי בתנאים. אני חוזרת בתנאי שא', אתה לא מדבר בפני הבנות, ב', אתה משתנה את זה, ג', אתה הולך לטיפול, אתה הולך לייעוץ, ניסיתי, הוא היה אצלי פעם אחת. הייתי שפשוט בלוק, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. והוא מלא תורה, תורה, כל תורה, 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 כן? זה פשוט, יצאתי מגדרי כמעט. אבל שוב, את אשמה, את אשמה, היא אשמה בכל, שאת לא מספיקה, היא העובדת, היא המפרנסת, היא עושה הכל, ובסוף היא אשמה, כן, אין לה כוחות. טוב, זה מקרה קיצון מאוד מאוד, אבל נחזור באמת לנקודה שאמרנו. אין אשם ולא אשם, יש החלטה, רוצים לבנות יחד או לא רוצים לבנות יחד. כדי לבנות יחד, אז א', תאומי ציפיות, באמת, תאומי ציפיות, לדעת, אחד מה... שיטות הפשוטות ביותר, הברובות ביותר, לתאם את הציפיות. לראות מה אני מצפה, מה אשתי מצפה, על יסוד זה. איך עושים תאומי ציפיות? אז יש בזה שני שלבים. השלב הראשון, שלא נדבר עליו היום, אולי נתחיל, זה תקשורת זוגית. תקשורת זוגית, שלב מכריע בחיים. מדברים. מדברים על כל דבר. אני כעסתי עלייך, אחר כך חשבתי שכעסתי שלא בצדק. אבל אולי ציפיתי לתגובה קצת שונה ממך, בעדינות. אמרנו שביקורת של הבעל מאוד מאוד בעדינות. לאישה מותר לומר לבעלה הרבה יותר. אתה ממש באותו לילה לא נרדמתי, שכבתי ובכיתי כל הלילה. אתה אפילו לא שמת לב, נרדמת על השנייה. לא ראית שאני הייתי ערה כל הלילה, ולא, פשוט לא הצלחתי להירדם מרוב צער, מרוב זה, איך אולי, יש, זה תקשורת זוגית. לדבר מתי, זה לקבוע את הזמן, לפחות פעם בשבוע, ערב בשבוע, שבו בעל ואישה מדברים על כל מה שקרה ביניהם. מדברים, מנתחים, ומגיעים גם למסקנות. מגיעים למסקנות, איך לפתור את הבעיה. ואז אין השם ולא השם. הוא יאשים אותה, היא תאשים אותו. איך אמר לי פעם בעל? אנחנו, מה זה מדברים? אין יום שאנחנו לא מדברים. אני אומר לה את כל מה שאני חושב עליה. היא אומרת לי את כל מה שהיא חושבת עליי. אנחנו מאוד גלויים אחד עם השני. ממש גלויים. אני אומר לה ישר, אם זה מה שאני חושב עליה, אני אומר לה מה אני חושב עליה. יש לנו תקשורת מצוינת. כל הזמן מתקשרים, כן? והבית, קטסטרופה, כן? אז איך לעשות את התקשורת הזאת? ואחר כך יש שלב שני. אז על התקשורת עוד נעמוד אולי בהמשך, נקבע שזה יהיה הנושא הבא. יש שלב נוסף, שהוא בעיקר חשוב לגברים, אבל גם לנשים. יש שלב שאו הבעל או האישה הגיעו לסף לא יכולים להתקדם יותר. לאישה יש איזושהי ציפייה, היא דיברה עם בעלה ש... 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 טוב, נוגע להמון זה. שיהיה בבית של... שלא ייסע לאומן, מה? אמרי לי שלא ייסע לאומן, כן, אבל... ושייתן לה מקום ללכת לתפילות. אז נכון, אז למשל, ראש השנה, אז אפשר לחלק לשני ימים. יום אחד הבעל הולך לתפילות כפי שהוא רוצה, בישיבה והכל. יום שני הוא הולך לבתיקן, כדי שאשתו תוכל ללכת לתפילות. נכון, מחלקים. וקובעים את זה מראש, וכך... ובגללך לא הגעתי לתפילות, בגללך לא בגללי. אני הייתי בבית, אפשר היה. אפשר יהיה ללכת, כן, אבל בהחלט להתחשב. זה שאישה רוצה להיות בתפילות, זה בהחלט כן, נכון מאוד. אבל יש מקרים שדברים פעוטים או גדולים, שבעל לא יכול לשנות, לא יכול, זהו, זה סף שהוא הגיע, ואישה לא יכולה לשנות. או לא רוצה, אני אומר, זאת אומרת, אין לו שום רצון לשנות. אני חוזר על אותו סיפור, ייתן שבעל לא שוטף כלים. אל תבשלי על זה, אני לא צריך שום דבר, אבל אל תבקשי אני אשטוף כלים. מה נאכל? אני אוכל עגבנייה, מלפפון, אפילו לא סלט. אני חותך בסלט בצלחת שלי, אני אחתוך גם לך מלפפון ועגבנייה. נאכל את זה, נשים גבינה של, יש צלחת, יש לו לשטוף. אל תעשי צ'וט בשבת, אל תעשי מרק, אל תעשי זה. אני לא שוטף כלים. מכירים את הסיפור, לא? לא מכירים? אישה ככה דופקת בדלת ונכנס בסערת רוח. זה טיפשני, זה טיפשני. עוד פעם אמרתי לו, מה טיפשה? 15 שנה אנחנו כבר נשואים. 15 שנה בעלי אומר לי, אני לא שוטף כלים. אל תבשלי. אני לא רוצה, אין לי שום בעיה לאכול הכל קר, הכל זה. אני לא שוטף כלים. עוד פעם רבנו על זה, למה הוא לא שוטף כלים. אז הנה, הגענו לרף שאישה מנסה לחולל שינוי בבעלה. הוא בלוק, לא לחולל שינוי. יש דברים אחרים פעוטים, שיודע, כמו שהזכרנו, אישה צריכה יותר זמן להתכוננות לכל דבר. כי היא מתאפרת, והיא מחליטה שלוש פעמים איזה בגד ללבוש ואיזה בגד לא ללבוש, והיא כבר לבשה, הייתה לבושה לגמרי, והיא חושבת שזה לא בגד מתאים, אז היא מחליפה מכף רגל ועד ראש, מחליפה את כל הבגדים, וזה לוקח הרבה זמן. זה לא לבחור שהוא מביא, נוסע איתי עם חולצה פשוטה, לקראת החתונה, נוהג זה, ולפני הזה מוריד את החולצה, לובש את החולצה, וכבר נכנס ככה לחתונה. זהו, זה ההבדל בין גבר לאישה. האישה צריכה את הזמן הכנה, וכמה שהבעל מנסה לקצר, זה לא הולך. אז אישה לא יכולה לקצר. אז היא הצליחה לקצר משלושת רבעי שעה לחצי שעה. זהו, אבל חצי שעה, זה זמן. אני יושב ומחכה, אל תחכה. יושב, תלמד, תגמור. מה אני אלמד? עכשיו אני עצבני. אל תהיה עצבני. תלמד בנחת. חצי שעה יש לך ללמוד בנחת. תקרא פרשת שבוע, עם ראשים, כאילו עושים תרגום יונתן, עם זה, תלמד משהו, כן? אני לא יכול ללמוד עכשיו, אני אגיד עוד פעם, זה עצבנות. אני מקבל, זה אשתי, זה סף של אשתי, שהיא מרגע שהיא אומרת, אני יוצאת, עד שהיא יוצאת בפועל, 30 דקות או קלוק על השעון, 30 דקות עד שהיא יוצאת. אז אני מרגע שהיא אומרת, אני לוחץ על הסטופר, ויש לי, אני יודע שיש לי 30 דקות עד שהיא יוצאת. מה? ואם זה יימשך 35, זה טוב, בסדר, אבל כבר עברתי את השלב של הזה. אז זה דוגמאות שהזכרת. הוצאות כספיות, לפעמים, אמרתי, כסף זה מוקד. הוצאות כספיות, לפעמים אישה מוציאה, והקרא, לפעמים גם בעל מוציא. אני אומר, לפני שנים היה בעל לקחת את החסכונות שהיו להם, אשתו הביאה קצת, הוא הביא וזה, והוא היה נוסע לעבודה. יום אחד הוא בא עם רכב חדש, אשתי יקרה, הבאתי לך, קניתי לך רכב בתנה. מאיפה? מהחסכונות שלנו. את כל החסכונות הוצאת על הרכב? מה, זה בשבילך, מתנה בשבילך. אשתי יקרה, רכב חד בשבילך. אני, זה, קיצור, התגרשו. זהו. זה אחד הסימפטומים לגירושין. אז לפעמים גם הבעל... מה? כבר היו כאלה מריבות, ממש על סכינים. טוב, אני לא רוצה להאריך, כי אפשר מתחילים מהירי בזמן, אז בכל אופן, נמשיך אולי עוד במיתון הציפיות, ובעיקר נעבור לתקשורת, זה אני חושב.